שלום וברוכים הבאים לפרק משהו משהו של 7 שניות או יותר. אני יובל עוז כתמיד, והייתי המנחה, המוח הימני שלי בעצם, או השמאלי, אורן לוי, מה שלומך?
לא יודע, באופן כללי אני חושב שזה שהחלק האנליטי של הפודקאסט שלנו, לא יודע איזה מספר אנחנו, זה לא מבשר...
מראה לך את המנטל סטייט של הצד האנליטי.
מראה לך את המנטל סטייט, אנחנו בפרק 54, אמר יובל עוז, ואנחנו הולכים לתת בראש.
אני אגיד לך למה, היה לי את הספירה, ואז בגלל שבפעם הקודמת הקלטנו, אבל זה היה שני פרקים, אז זה כאילו קצת בלבל אותי.
יראה אותך, כן.
אז כן, ולא עשיתי מספיק, לא אמרתי, אני לא אבדוק עכשיו, לא אכנס לספוטיפיי, לא אבדוק איזה פרק אנחנו וזה, אמרתי, אני אגיד משהו משהו, ואנשים יקבלו את זה, כנראה. כי גם, תשמע, המנטל סטייג' שלי, כמו, מעבר ל, אתה יודע, שני ילדים וזה, זה הליגה הזאת, שכאילו, זה פשוט מעיף את המוח, כאילו, כל מה שקורה פה. אני מקביל את זה, אתה יודע, זה יש נגיד הסטנדאפ של ג'רי סיינפלד, שהוא כל הזמן מוריד 10% מהקטע שלו ומוסיף 10% חדשים, ויש נגיד ג'ורג' קרלין ולואי סי קיי, שהם פשוט פעם בשנה פשוט מוחקים הכל וכותבים מההתחלה.
כן.
ואני מרגיש שכאילו ה-NBA פשוט בשלב של מוחקים הכל ומתחילים מההתחלה. כאילו מילווקי ובוסטון זאת סדרה שכאילו רצינו לראות בעונה שעברה ממלא סיבות, והשנה אנחנו רוצים לראות אותה אפילו יותר, אבל מסיבות שונות לחלוטין, וכאילו שתי קבוצות שהולכות להיראות אחרת לגמרי, ויש כל כך הרבה unknowns, שזה, דיברתי על זה בפרק הקודם, שזה מרגש, כאילו השילוב של יוניס ולילרד ביחד, מבחינתי מרגש, גם מה ש, כאילו ההתנגשות הזאת בין בוסטון, שיש להם כל הכלים, כדי לפגוע במילווקי בהתקפה, אבל מצד שני, יש להם פחות כלים כדי לחשוב לעצור את יוניס, אני כאילו, אוף, המוח שלי כאילו ממש קשה לו עם כל האירועים האלה. איך אתה עם זה?
אני מבסוט בעיקר, כאילו, אני בעיקר מתרגש ואני מצפה. אני מנסה לדמיין את המאץ'אפ הזה, כי באמת מרגיש לי כמו, כאילו שתי הקבוצות האלה הפרידו את עצמן במזרח מאחרות, וזה ממש... יש פה פוטנציאל היסטורי בעיניי. אני אעשה את הפלאג שלי כבר בהתחלה, כי אני אשכח אחר כך, אבל באמת כדי לנסות לאבד את זה במוח, נתתי פיץ' לערוץ הספורט שאני אעשה כתבה על זה, ובאמת יצא לי מסה קטנה, זה כרך קטן שכתבתי בדיוק, כדי, בדיוק בגלל שזה כל כך, כאילו יש כל כך הרבה משתנים שזזים פה, אז גם אני מזמין את כל מי שמעניין אותו, או אותה להמשיך ולקרוא את זה, אבל גם זה היה הכנה מאוד מאוד טובה לפודקאסט הזה, כאילו אני חושב שסדרה כזאת, היא מהסוג של הסדרות שהן היסטוריות לליגה, גם אם הן לא קורות, היו לנו סדרות כאלה בעבר, אז זאת אומרת, הן שוות את הדיון בלי קשר בין... אתה מבין מה אני מתכוון?
אני חושב שהדבר היחיד שאני יכול להקביל לזה, זה גולדן סטייט סן אנטוניו ב-2016, שזו סדרה שלא קרתה. היא לא הייתה, כאילו, היא מעולם לא קרתה.
היא קרתה חלקית.
אבל היא קרתה של כולנו במשך כל העונה הזאת, כאילו כל העונה הזאת, כולנו פנטזנו על הסדרה הזאת.
היא קרתה באיחור, ואז הפצ'וליה נכנס מתחת לקוואי.
כן, אבל אז כבר דורנט היה בוריורס, וכאילו היה ברור
שגם
היה, אבל...
אתה יודע על מה אני חשבתי? אני חשבתי על זה, ואני חשבתי גם על לברון מול קובי ב-2009 שלא קרה, שנייקי כבר פרסומת, וכבר כולם חגגו, ואז אורלנדו נכנסו לזה.
זה קטע, כי כאילו, אנחנו משווים את הסדרות האלה את הסדרה הזאת, שגם מצד אחד כן ראינו חלק ממנה, כאילו ראינו את בוסטון נגד מילווקי, זה קרה כבר. פשוט בגרסה הקודמת של הקבוצות האלו.
כן.
ובלי מידלטון, אז זה עוד איזשהו תרגיל שאתה צריך לעשות במוח. אם אתה רוצה ללכת עוד יותר אחורה, אז אתה יודע, 2019 עם קיירי, ו-2017 עם... כאילו...
יש היסטוריה בין הקבוצות, כאילו, היסטוריה כאילו יחסית קרובה, אבל מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו, זה אחר לגמרי בעיניי. זאת אומרת, אני יכול לקרוא לזה התחלה של יריבות, אבל אני בפירוש רואה פה עליית מדרגה, מבחינת פשוט הרמה שאני מצפה להם, כולם בריאים, והלוואי שבאמת נגיע לזה וכולם יהיו בריאים, אבל אני חושב ש... שראוי לדבר על זה, וראוי להבין את זה, אפילו מבחינת הצרכנות כדורסל שלנו, הצרכנות המקצועית של המשחק, אני חושב שיש מה להבין על איך שהסגלים האלה, על האינטראקציה בין, בין הקבוצות האלה, וזה ה...
רגע לפני שניכנס, אתה יודע, ל-X's and O's התיאורטיים של הסדרה הזאת, כאילו, אני רוצה להרים את השאלה הזאת, האם זה לא איזשהו כישלון של ה-NBA כארגון, כארגון שמארגן תחרות ספורט, שיש סיכוי לא רע שאנחנו לא נקבל את הסדרה הזאת? כאילו, שאנחנו נעבור עכשיו 7-8 חודשים בציפייה לסדרה הזאת, ויכול להיות שבסוף לא נקבל אותה. ואני חושב שכאילו זה... כמעט כל אכבר NBA ממוצע שאתה מדבר איתו היום, תשאל אותו איזה סדרה הוא רוצה לראות, בוסטון מילווקי. ויש סיכוי לא רע שאני לא נקבל את זה. ואתה יודע, בגלל איזה פציעה, פלוק פציעה באפריל, או משהו כזה.
למה אתה מייחס את זה? זהו, לפלוק פציעה? אני הייתי אומר שזה, כאילו, הדבר הראשון שעלה לי לראש זה שיש פלי אוף עם 200 קבוצות בתוכו, כאילו... אולי אם הייתם עושים את השלב הבא של הליג, של העונה קצת יותר אקסקלוסיבי, היה יותר, היה פחות וריאנס.
כאילו אתה אומר אולי לעשות, כאילו,
כאילו בעיניי זה בתים, מחלה של הליגה.
שלב בתים ראשון ושלב בתים שני, כזה לא יודע, 50 משחקים ראשונים מול כל הליגה, ואז 30 משחקים אחרונים מול, רק מול הטופ 10. כאילו מחלקים את זה
לא, אולי, למה הפלייאוף, לא, הפלייאוף כל כך עמוס, מצידי צחקו את ה... טענה רגילה, ואז שיש לכם פלי אוף, תעשו את זה 4 קבוצות מכל כך. אני סתם, זאת אומרת, זה ספיט בולינג הכי באוויר שיש, ואני חושב שהנקודה שלך על הפציעות היא עוד יותר מהותית, אבל לא לשם כך התכנסנו.
כן, לא לשם כך, סתם כאילו אני אומר, אם אני כאילו, זה מה שנגיד ליגת אלופות, למה זה מוצר כל כך טוב? כי זה קבוצות כאילו שהן הכי טובות, הן נפגשות מלא, כאילו הן נפגשות יחסית הרבה. ו... למרות שאתה יודע, פעם יש איזה יובנטוס, ליברפול, לא נפגשו אף פעם או משהו כזה, לא יודע, כל מיני סטטיסטיקות מוזרות כאלה. אבל ב-NBA זה כאילו... אבל זה באמת כנראה בעיקר פלוק פציעות, וזה כנראה קורה יותר פשוט בשנים האחרונות, ולכן אני מדבר על זה. בוא נתקדם באמת ל-X's and O's המהותיים של הסדרה הזאת. מאיזה צד אתה רוצה להתחיל? בוא נגיד את זה כך.
אני אוהב לחלק את זה לפי צדדים של המגרש, זאת אומרת... הקבוצה הזאת בהתקפה והקבוצה הזאת בהגנה, כי אז יש את הדינמיקה של מה הם יעשו לעומת מה הם, איך הם יגיבו, יותר מאשר מה בוסטון ואז מה מילווק, כאילו, אתם מבינים אני מתכוון? כאילו להישאר עם שתי הקבוצות, לא משנה באיזה צד אנחנו, וגם נורא חשוב לי כזה המאצ'אפ, מי השחקנים שאנחנו בונים עליהם בכל צד, ובראש שלי אני עושה מין דראפט כזה, אז אתה יכול כאילו להחליט לאן אתה לוקח את זה, אבל אלה... ככה אני ניגש למשימה של כזה להתחיל, אתה יודע, לחתוך את השניצל הזה.
אז בוא נתחיל עם הצד של ההתקפה של מילווקי, כי אני חושב שזה הצד הכי חדש והכי מסקרן. וכאילו, זה מעניין, ממלא מובנים, כי בתיאוריה שלנו, בתיאוריה אני חושב, אוקיי, פיק אנד רול של דיים ויאניס אמור להיות קטלני, אבל זה משהו שלא ראינו כל כך, כאילו... מבחינת יאניס אני מדבר, כאילו די אם אנחנו יודעים שהוא פיק אנד רול מאסטר, ושהוא לא משנה כאילו כמעט איזה ביג מטסים איתו, האיום שלו מייצר כל כך הרבה, כמעט לא משנה מי עושה את מי החוסה מהפיק אנד רול. יאניס לעומת זאת לא היה כמעט, הוא לא משמש כמעט כרולמן בפיק אנד רול, כאילו לא זוכר באיזה פודקאסט שמעתי זה כבר, שבערך 6% מהפוזיישנים שלו הם סווגו כרולמן.
כן.
ושזה נמוך יחסית.
כן, השלב הראשון יהיה להתחיל לשחק עם יאניס כרולמן. נכון, בואו נתחיל להוסיף את זה לרפרטואר שלנו, אבל הפוטנציאל פה הוא מטורף.
זהו, אז בואו נפרק את זה. בואו נפרק איך נראה פיק אנד רול של יאניס ולילארד, סבבה?
כן.
נצלול רגע שנייה למגרש ונעשה את זה. כאילו, אם עכשיו לילארד, יאניס בא לחסום לו בטופ אוף דה קי, אתה יודע, מסביב יש את קונאטון, לופז ומידלטון, סבבה, שהם כולם פייב אאוט, ויש להם את כל הספייס לעשות את זה. אז אם אתה מחליף על לילארד, זה כנראה סל, כי או שהוא משתחרר לשלושה, או שהוא עובר אותה, את הביגמן ששומר על...
במיוחד אם זה פורזינגיס, שהוא...
במיוחד
פורזינגיס, הוא דחליל שלילארד ממש אוהב לשחק נגדו.
זהו, זה
וגם אתה שלחת
לי נקודה שאחר כך אולי נגיע אליה, כאילו אני יש לי, זה, יש לי מחשבות על הכימיה בבוסטון, כאילו שזה שחקנים שהם כולם qualified להיות third option, אבל אחד מהם יהיה fifth option ואחד מהם יהיה fourth option, אז כאילו זה, זה איך זה הולך לחלחל שם. אז זה אופציה אחת, אם אתה עושה חילוף, זה
לא, אתה חייב להכניס את מה ששלחת לי עכשיו, כאילו על לילארד בסמול סוויצ'ים, כאילו.
כן, רגע, נפתח את זה שזה לי...
הנתון הזה הוא פסיכי לגמרי, אני אגיד בינתיים שאתה מוצא את המספרים עצמם, שלאף אחד לא אכפת מהם, יובל, זה שלילארד הוא הבן אדם הכי מפחיד מול סוויצ'ים בפיק אנד רול, מבחינת גם הווליום, אבל בעיקר מבחינת האפקטד פילד גול פרסנטג', הוא עושה דברים שגם שקילו עשה, וגם יאניס מבחינת היעילות שבה הוא תוקף חילופים, זאת אומרת, אין דברים כאלה בכלל בהיסטוריה של הליגה, זאת אומרת, חילוף מול לילארד הוא לא רעיון טוב.
הוא לא אופציה בגדול.
כן.
בטח לא אופציה אם זה הורפורד או פורזינגיס.
כן.
אז האופציה האחרת היא לעשות עליו בליץ. ואז אתה שם את יאניס, כאילו אם יאניס הוא הרולמן, אז לילארד ימצא את הדרך להעביר את הכדור ליאניס, או שיעשו קולאפס על יאניס ואז יהיה סקיפס לשלשה של מידלטון, שמידלטון קיבל, לפי הפוסט הזה ששלחתי לך, היה שם עוד נתון ממש מגניב, שבדק כמה זריקות uncontested היו לקריס מידלטון בעונה האחרונה, היה לו 18.
זה לא הרבה.
כן, זה לא הרבה. אז זה למה אני אומר, זה הכל כל כך שונה. זה כאילו אותם שחקנים שאנחנו כאילו ראינו לוקחים אליפויות וזה, אבל הם הולכים לשחק בתפקיד כל כך שונה מהותית מאיך שהם שיחקו עד עכשיו.
מידלטון one pass away.
מידלטון כ-catch and shoot, כאילו פשוט אתה יודע, קליי תומפסון כזה 2017. זה הולך להיות, זה נגיד, אני אומר, אוקיי, אני לא יודע איך הם הולכים לשמור על זה. כאילו, אני לא יודע איך הם הולכים לשמור על זה. ומעבר לזה יש לך את יאניס פשוט, אתה יודע, הולך לסל. כאילו, שעכשיו יש יותר קליעה מסביבה פשוט, כאילו, אז
אתה מתחיל בלילארד. אתה מתחיל בלילארד, וההבדל המהותי באקלים ההתקפי של מלווקי זה שיש לך שחקן בתור בול הנדלר, שכל מאמן של כל יריבה, בכל פיק אנד רול של דמיין לילארד, אומר, הדבר הכי חשוב לי פה זה שנשמור על לילארד, ולא ניתן לו להוציא שלשה מקדמה. ויש לך רולמן, שגם אם הוא לא משחק את זה הרבה, ובאמת יש גם ניואנסים של פיק אנד רול, שאני חושב שיאניס יכול להיות להשתפר בהם, אבל יש לך פה רולמן, כאילו על פניו, שהגרביטי שלו הוא כזה שמאמן, שכל מאמן של כל קבוצה אומר, אני לא יכול לתת לו להשתחרר לקבל כדור. ועכשיו אתה לא יכול להחזיק את המקל הזה משתי הקצוות שלו. אתה שם את הדבר הזה ביחד, ויש לך, בגלל זה אני גם כל כך בטוח שהמהלך הזה יהיה סופר אפקטיבי למילווקי, בגלל שהוא לא תלוי בכימיה שהם מייצרים ביניהם, הוא תלוי בגרביטי שכבר יש להם, ואני בטוח שהם ילמדו גם אחד את השני, וילמדו איך לשחק, ומה השני אוהב, כל הדברים, הז'וגה בוניטו הזה של סטף ודריימון, דברים שנבנים לאורך זמן, עכשיו אני לא בטוח שהם יהיו אי פעם ברמה תיאום כזאת, אבל הם לא צריכים להיות, בגלל שהם כל כך נפיצים בתור סקוררים, הבליץ על לילארד מלחיץ אותי, כאילו בתור אחת מהאפשרויות שאני באמת מנסה לתקס לצל הדבר הזה, הבליץ על לילארד יש לו פוטנציאל בעיניי, בגלל אני שואל את עצמי מה הדבר שהם עושים הכי פחות טוב, הם מוסרים הכי פחות טוב, כל אחד מהסיבות שלו, לילארד הוא מוסר סביר פלוס, במיוחד בפיק אנד רול, יש לו את הקריאות הבסיסיות, אבל הוא לא גאון כמו טרי יאנג, והוא לא גדול כמו לוקה או לברון, שהוא יכול למסור מעל בליצים והכדורים שלו, גם אם הוא מצליח להעביר את הכדור, הוא צריך לתת מספיק אוויר מתחתיו, בצורה שמאפשרת רוטציה להגנה לפעמים, וגם אם אתה משווה את זה לדברים האחרים שהוא עושה, אז אתה רוצה שלילארד ימסור מהבחינה הזאת. גם יאניס אתה רוצה שיאניס ימסור, לא בגלל שיש לו בעיה למסור, אלא בגלל שהוא פחות מפחיד כשהוא מוסר מאשר כשהוא מטביע. והקבלת החלטות של יאניס היא ראויה, אבל היא בפירוש לא הדבר שעושה אותו יאניס. אז אני חושב שאנחנו נראה הרבה פט קונטון מאוד מאוד פנוי בפינות, וזה אוברלודינג כזה, תום טיבדוי כזה על הצבע, וכל מיני שחקנים שגונבים כמה שהם יכולים, אפילו ברוק לופז יקבל הרבה מאוד זריקות פנויות, ואני גם חושב שהגובה שלו הוא חלק ממה שמאפשר לו להיות כל כך פנוי כל הזמן, אבל גם כן צריך לזכור שיש לו שחרור כדור מאוד מאוד איטי, שבלית ברירה קבוצות יצטרכו להמר על הדברים האלה. אז אני, גם בוצ'אמפ שדיברנו עליו בפרק שעבר, אם הוא יכול לקלוע את הזריקה הזאת, אז יהיה לו זמן מסך.
אני רוצה לעשות רגע דאבל קליק על בוצ'אמפ, באופן כללי דיברתי עליו גם בפרק הקודם, שאני חושב שהוא השחקן עם ההזדמנות הכי גדולה בליגה, כאילו. ברוק לופז, בעיניי, זה סדרה בעייתית בשבילו, כאילו זה, מעבר לזה שהוא כבר מבוגר, וראינו כבר בפלי אוף שלפעמים אי אפשר לשחק אותו, כאילו גם בריצת פלי אוף שלהם ב-2021, הוא לא היה למגרש,
הגנתית,
ברגעים האחרונים, כאילו בפיינלס, בסדרה מול הנץ, הוא כמעט עלה להם בסדרה עם הדרופ שלו, לא אשמתו מן הסתם, זה יותר בעד.
לא, אבל אתה מדבר על ההגנה, כן.
אבל כן, ובוסטון היא הקבוצה שזורקת הכי הרבה שלשות בליגה, זאת אומרת, האפקט של ברוק לופז בהגנה מול בוסטון הוא קצת מתמסמס, כי הוא יכול להיות שהוא עדיין, המשמעות לא חשובה מבחינת ריבאונד הגנה, אז אם הוא לא שם מן הסתם זה, והוא מוחלף בבובי פורטיס או בשחקן שריבאונדר פחות טוב ממנו, אז זה עדיין מורגש, אבל האימפקט של ברוק לופז הוא פחות משמעותי בסדרה מול בוסטון מאשר בסדרה מול, לא יודע, לייקרס נגיד, או מול יוקיץ' לתוך העניין,
כן.
שצריך את הגוף שלו. ואז הוא אומר לי, כאילו אני מתחיל, השמיכה מאוד קצרה למילווקי אחרי לילארד, יאניס, מידלטון, לופז, אז אם אני אומר לופז, יכול להיות שהוא, זאת סדרה שפחות מתאימה לו, זאת אומרת שאני צריך למצוא פה לא אחד, אלא שני שחקנים, בכל אתה יודע, שעריות האלה של הרוסטר שיש שם, שזה קונטון, קראודר, בוצ'אמפ, מליק ביזלי, קמפיין, בובי פורטיס, לא יודע, אולי יש עוד איזה שחקן, אי-ג'יי גרין, כאילו אולי יש עוד
שחקן. הסגל של מילווקי.
כן, טיי וושינגטון, כאילו, מישהו אנדרי ג'קסון, מישהו מהשחקנים האלה, כאילו, זה יצטרך להיות יותר טוב עם משהו כרגע, כאילו בשביל שמילווקי תנצח את הסדרה הזאת, אני חושב, וזה כן. זה אפשרי, כן, אבל אני אומר, כאילו, זה בוודאות חייב לקרות, זה לא יכול, הם לא ינצחו את הסדרה הזאת, אם כל השחקנים שלהם הם כרגע בלבל שהם מציגים, כאילו, אם אין איזה מישהו שפורץ, אם פט קונטון לא פתאום הופך להיות 40% משלוש, אם בוצ'אמפ לא מתפוצץ, אם אנדרי ג'קסון לא פתאום איזה רוקי מפתיע, כאילו,
וואו, לא,
הם, חייבים, לא הם חייבים איזשהו אפסייד מהצד הזה, כי אני חושב שלופז לא יהיה רלוונטי בחלקים משמעותיים בסדרה הזאת.
כולם חייבים. אני לא מסכים איתך על מה שאתה חושב, ואני לא מסכים איתך שהלכת כל כך מהר לתחזיות. הייתי רוצה לדבר עוד קצת התקפה הגנה, ואז לא להסכים איתך לגבי התחזיות.
זה סגווי, אני חושב, לצד ההגנתי, כאילו לופז
אוקיי, סגווי, סבבה, אם העברת, אוקיי.
אתה לא חייב לדבר על האפסייד עכשיו של אנדרי ג'קסון, אתה יכול לדבר על לופז.
לא, מה אני אגיד לך, כי אנחנו רואים מה התוצאה, ואז אנחנו בונים את הנרטיב סביבה, וכאילו ככה אני מרגיש, ותתקן אותי אם אני טועה, אבל ראינו את פט קונטון עושה דברים נהדרים בפלי אוף, גם קולי התזריקות שחשוב, ראינו את עושה הגנה, ראינו את ג'יי קראודר, וראינו אותם חרבנים במכנסיים במצבים האלה. וכשהקבוצות שלהם ניצחו, זה היה מאוד מאוד רלוונטי שהם שיחקו טוב, וכשהקבוצות שלהם הפסידו, זה היה מאוד מאוד רלוונטי שהם שיחקו לא טוב. ואנחנו מסתכלים בצורה קצת מוטה על הדברים האלה, אז אני לא חושב שצריך איזה רול פלייר שיקום, זאת אומרת, זה טוב לכתבות צבע. אני כן חושב שסדרות כאלה קמות ונופלות על הכוכבים, ואני לגמרי רואה איך מילווקי מנצחת את הסדרה הזאת, אני מאמר עליה לנצח את הסדרה הזאת, גם אם אנחנו לא רואים איזשהו נס מצד האחרים, נקרא לזה, ואולי כאילו נוכל להיכנס למה בהמשך, אבל כאילו רק רציתי לא להסכים עם הפרמיס הזה, שכאילו אתה חייב איזה רול פלייר, שיהיה לו איזה חוויה חוץ גופית, כי חלקם הם קולים את הזריקה, ולפעמים מחטיאים את הזריקה, וג'ורדן פול יכול לקלוע 15 נקודות ברבע בגמר, ולהיות קקה בלבן בשאר המשחקים, ואז אנחנו מתייחסים לזה שהוא שיחק ממש טוב, והוא ניצח להם משחק, כשהם לקחו אליפות, ואם אולי הם לא לוקחים אליפות, אז היינו אומרים, ג'ורדן פול הרס להם את כל הזה, הוא שיחק אותו דבר, תמיד מה אני אומר?
כן.
יש מנעד, ואפשר לשחק עם זה. זה קל לנו בעיקר.
אני רוצה רגע, אני אשמח דווקא לפתוח את הנושא הזה, כי אני חושב שדווקא בשנים האחרונות, עם כל ההבנה שאין לך יותר מקום לספשליסטים, אין לך יותר מקום ל שחקנים שאפשר להחביא עליהם שחקנים, או אפשר לתקוף אותם בהגנתית, המשמעות של השחקן ה-4-5 בחמישייה הולכת ועולה, בהיררכיה. וזה למה אני אומר, כאילו, למילואק יש הרבה שחקנים פגומים שם, ואתה צריך שניים. כאילו, אם לופז לא רלוונטי, אתה צריך שניים כאלה. וזה פשוט הנקודה שכאילו מטרידה אותי.
כן, הנקודה הזאת חשובה. הייתי אומר, החולשות של השחקן ה-4-5 שלך בהרכב, כאילו בחמיש, שנמצא על המגרש, זה הדבר הכי חשוב, יותר מאשר החוזקות שלו. אם אתה יכול רק לא לחרבן לנו את כל מה שאנחנו מנסים לעשות פה עכשיו, זה יהיה מצוין, פט קונטן. כאילו, עם מרג'ן בוצ'ן, אתה יכול לא להיות אפס עגול בהתקפה, שגם, שלא קולע, גם כשאף אחד לא שומר עליו, זה יהיה ממש נהדר וממש קריטי, ואנחנו נוכל לערב אותך. מייקל ביזלי, אם תוכל להיות יותר מטישור רטוב בהגנה, וכן הלאה גם, כאילו, סתם אני נכנס לשחקנים של מלווקי, השחקנים של הסלטיק, זה הולך אותו דבר הפוך, כאילו, עם השחקן 7-8 שלהם, שגם כן יראו פרקט, כאילו פייטון פריצ'רד, למר סטיבנס, אם הוא ישחק, או שבריסט, שחקנים כאלה, הם יצטרכו כאילו למצוא איך להקטין את החולשות שלהם למקסימום, בדיוק מהסיבות שאתה מתאר, ובמובן הזה יש איזשהו אדג' לבוסטון, שיש לה קצת יותר שחקנים כאלה שיכולים לעשות משהו, בעיניי שזה כאילו קצת קאונטר, כאילו קצת אולי, לא, אנחנו מסתכלים על בוסטון בתור השישייה הגדולה שלהם, ואין להם כלום מאחורה, אבל יש להם יותר מלבקס, ובעיניי.
כן, ועכשיו, כן, בקטע, אבל מצד שני, הפיק של הבקס הוא כאילו יותר גבוה, אני חושב, מהפיק של הסטיק, שזה מה שהופך את זה למעניין. כאילו, אני רוצה רגע, לפני שאנחנו עוברים ממש לצד השני,
עוברים לאט.
לדבר קצת על ג'רו, כאילו, על הטרייד של ג'רו באופן כללי, כאילו, גם כי בפרק הקודם אני ממש ציינתי את בוסטון כקבוצה שאני לא חושב שצריכה את ג'רו, ואני עומד מאחורי הטייק הזה, כאילו ביחס למחיר שהם שילמו, כאילו הם שילמו בשני שחקני רוטציה בכירים, ובבחירות דראפט שמונע מהם כנראה לעשות אותו טריידים במהלך העונה, זאת אומרת ג'רו זה המהלך שלהם, ויש דברים בג'רו שאני מאוד מאוד אוהב, זאת אומרת ג'רו, מי שעוקב אחרי הפוסטים שלי, אז כתבתי פוסט לפני כמה זמן על איזושהי סטטיסטיקה חדשה שהמצאתי אותה בגלל ג'רו הולידי, כי כאילו הוא עושה את המהלכים האלה הכי טוב בעולם, והאסיסט יוסד שלו הוא מאוד מאוד גבוה וכאלה, שאני חושב שזה רלוונטי בקונטקסט כזה שהוא לא יהיה מקבל החלטות, אלא פשוט יהיה מישהו שצריך לעשות את המסירה הנכונה ברגע המתאים, והוא יודע לעשות את זה, והגנתית מן הסתם הוא מדהים. אני פשוט לא חושב שבוסטון היו צריכים אותו, כאילו, אני לא חושב שזה מה שהיה חסר לבוסטון. אני חושב שבוסטון גם, אחת הסיבות שהם הרגישו בנוח לוותר על מרקוס סמארט, זה כי יש להם את אריק ווייט, והם אמרו, אוקיי, אנחנו יכולים למלא את החלל של מרקוס סמארט, עם דרק ווייט, ועם בראון וטייטום פשוט לוקחים משימות הגנתיות, כאילו, גארדינג דאון, מה שנקרא.
מי ימלא את החלל של דרק ווייט, אבל...
אבל דרק ווייט שם, מה זאת אומרת, למה אתה חלק?
אני אומר, אם דרק ווייט עכשיו מקבל קידום למרקוס סמארט, מישהו אתה צריך למלא, זאת אומרת, זה לא פותר את הבעיה.
אבל דרק ווייט בהרבה פעמים לא היה לה פרקט בכלל ברגעים האחרונים, כאילו ברגעים
האחרונים. הרוטציה של בוסטון התקצרה משמעותית, אבל מאז הטרייד הזה. וגם ווייט כן
על הפרקט. אני פשוט לא חושב שזה מה שהם היו צריכים, כאילו...
אני מבין, אני מבין מה
אתה אומר. ועכשיו אתה הופך להיות הרבה יותר רזה בפרונט ליין, פורזינגיס, אתה יודע, עם הפציעות, זה לא יודע מה יהיה עם זה, אבל מעבר לזה, יותר מה שאמרתי מקודם, כאילו, גם ג'רו וגם דרק ווייט וגם פורסינגיס הם capable of being a third option בבוסטון, ומישהו מהם יהיה fifth option. ואתה יודע, יכול להיות שהם יקבלו את זה סבבה, אבל מצד שני זה כאילו, זה איזשהו רימון, רימון מבחינת היררכיה וכימיה שאתה זורק לה, יכול להיות שהוא לא יתפוצץ בכלל, אבל אני לא יודע.
יובל, אני חושב, זה ממש מרגש אותי שאני לא מסכים עם מילה שאתה אומר, מאז שהתחלנו את הפודקאסט, כי אני חושב שקודם כל אני אתחיל מהסוף, להיות אופציה שלישית ראויה בקבוצת NBA, שווה להיות אופציה רביעית או חמישית בקבוצה שמתמודדת על האליפות. ככה דברים עובדים. ככה זה אומר שאתה קבוצה יותר טובה, אם השחקן הרביעי בהיררכיה שלך, או החמישי, יכול להיות השחקן השלישי בקבוצות אחרות. אם אין לך את זה, אתה לא קונטנדר כנראה. ואפשר לעשות אחר כך בדק, בדיקה להערה הזאת שלי. אני מאמין בזה בכל ליבי. לגבי ג'רו, לא רק שאני חושב שזה בדיוק מה שהסלטיקס צריכים, זה מצדיק בעיניי את הטרייד על פרוזינגיס, כאילו מרוב שזה מה שהם צריכים. זאת אומרת, אני כעסתי על העיבוד של סמארט, כי חשבתי שהוא שווה להם יותר, הם החליפו את סמארט בגרסה משופרת שלו בהתקפה, ובהגנה אפשר להתווכח, אולי סמארט נותן קצת יותר מבחינת החילופים, אבל גם דיברנו מול מלווקי ספציפית כמה האסטרטגיה הזאת היא בעייתית בכל מקרה. אז הולידיי כל כך מתאים להם, ואמרת שני שחקני רוטציה בכירים, זה נכון שברוקדון שיחק תפקיד חשוב, וגם לרוב וויליאמס יש, כאילו לפני הפציעה שלו, באמת לפני הפציעות שלו, היו לו כמה ניצוצות מאוד מאוד גדולים, אבל אלה הם אקספנדבול לגמרי מבחינתי, במיוחד ברוקדון, שהוא גם אם חשבת שהוא היה ממש טוב בשבילם, הוא כבר לא הולך להיות השחקן הזה, הוא פצוע, והם יודעים את זה, וכל הקבוצות בליגה יודעות את זה, ובגלל זה הוא עבר בתור החוזה שלו, יותר מאשר השחקן שהוא, בלייזרס עכשיו לא הולכים לקבל עליו משהו, ועם וויליאמס, אני מסכים, יש פה איזשהו ויתור על הפוטנציאל, שהם הבינו, וויליאמס שחקן נהדר, הוא לא הולך להיות השחקן הזה אצלנו, כשיש לו, כאילו בסגל הזה כנראה, זה שווה לי, שווה להשתמש בנכס עכשיו, לפני שהוא נפצע עוד פעם, ודבר אחרון, לגבי הפציעות, כן, זה האימור, חד משמעית מסכים איתך, אם שחקן אחד נופל, כל הדומינו הזה מתפרק, ויש להם שחקנים שכבר נפלו בעבר, והורפורד בעצמו בין 59, כאילו, הולך לחגוג עוד מעט, אז כן, אבל זה נכון כאילו באיזשהו מקום לכל קונטנדרית בשדה המאוד מאוד הפכפך ושוויוני הזה של הליגה, כל קבוצה צריכה שהכוכבים שתשארו בריאים, או שהיא נדפקה, כאילו, אז אני מבין את האימור הזה, ואני גם אפילו מצדיק את הוויתור על סמארט, שקודם לא הצלחתי.
כן, אנחנו, זה חוסר הסכמה מהסוג שאני יכול לקבל, כאילו, זה לא, אין לי בעיה עם זה. אני כאילו רודריגו רוצה להישאר בצד ההגנתי של בוסטון, שאני חושב שזה מתקשר לטרייד הזה, כאילו אין להם את הכלים כדי לשמור על יאניס כרגע, כאילו זה הורפורד, הוא היה אחד הפתרונות שלהם ביחד עם גרנט וויליאמס כדי לעצור אותו, זה היה לפני שנתיים, כאילו זה יהיה
ויתור על גרנט וויליאמס כואב,
ויתור על גרנט וויליאמס מאוד כואב במובן הזה, וגם אני חושב שההגנה שלהם השתנתה מהותית בלי רוב, השתנתה מהותית בלי רוב וויליאמס, כאילו זה יהיה משהו אחר לגמרי.
זהו, רציתי להגיד, רוב וויליאמס לא היה אף פעם איזה יאני סטופר, כאילו הוא אף פעם לא יכל להסתדר,
אבל הוא מה שאפשר את המבנה ההגנתי הזה, שהורפורד הוא כאילו עכשיו יכול לשמור על יאניס, ועכשיו כאילו, מישהו מהם צריך לשמור על ברוק לופז, מישהו מהם צריך לשמור על יאניס, כאילו, ואני כאילו מאוד מוטרד מבחינת בוסטון, מפשוט, אתה יודע, יאניס פשוט לוקח את הכדור לסל, ואתה צריך לבנות את הוול סביבו, ואין להם מי שיבנה את הוול, כאילו, פרוזינגיס, אני לא יודע,
הוא יותר עץ מוול, כן,
ואפרופו
גם, פשוט לא נייד מספיק,
כן, אני רוצה גם לחזור למה שאמרת מקודם, על זה ששחקנים שהם יכולים להיות אופציה שלישית, בקונטנדרית הם יהיו אופציה חמישית, זה נכון, אבל זה צריך שהשחקן שהוא האופציה חמישית, יהיה סבבה עם זה. ואני לא יודע אם פורזינגיס הוא סבבה עם זה, כאילו בדלס לא ראינו שהוא היה סבבה עם להיות אופציה שנייה אפילו.
אני חושב שהוא האופציה השלישית פה, אבל אני מסכים איתך שהוא מי שהייתי מסמן מבחינת האופי, אבל גם אתה מתיישר, זה קצת overrated בעיניי, המשחקי אגו בחדר הלבשה בעיניי מבחינת, זאת אומרת, ברור שהדברים האלה משפיעים, אבל אתה צריך להתיישר, שיש לך קבוצה שהיא מנצחת, קודם כל, זה שאתה מנצח זה ממש כיף, וזה ממש עוזר כזה להלבין הרבה מהמחשבות האלה, והתפקידים האלה, הקטנים האלה, פתאום הם הרבה יותר בסדר לך כי אתה מנצח, וגם אתם פה עכשיו עושים משהו, אתם פה עכשיו מנסים לעשות משהו, זה לא וושינגטון שעכשיו מעבירה את הזמן שלה עד שהם יקבלו את הבחירת דראפט שלהם, וזה לא אפילו מנסות או קבוצות טובות יותר שעכשיו יודעות שיבוא איזה שלב בפלי אוף שמישהו יבעד להם בתחת. אנחנו פה עם משימה, ואם אתה הולך כאילו להתלונן או להיות כזה לא קול, פשוט אתה לא תהיה שם, כאילו, אנשים מתיישרים בסיטואציות שהן לחוצות ויש להם פוטנציאל למשהו גדול. וגם לגבי פורזינגיס, אני חושב שהוא יותר טוב מהולידי ומדריק ווייט כקלאי וכסקורר, אני פשוט חושב שהוא יקבל הרבה יותר נקודה, כאילו באמת יהיה האופציה השלישית בעיניי.
יכול להיות, כאילו זה מזולה, זה סימן שאלה גם כן, כאילו ג'ו מזולה, איך הוא יבנה את הקבוצה הזאת, ואיך הוא רואה את הסגנון שלה. באופן כללי הדו-קרב מאמנים פה הוא גם כן מרתק, כאילו זה מאמן שהוא עונה שנייה ומאמן עונה ראשונה, שהמאמן עונה, כאילו אמנם אדריאן גריפין הוא רוקי, אבל הוא 15 שנים עוזר מאמן בכל הליגה, כאילו ניק נרס, טום טיבודו, כאילו כל המאמנים בערך שיש, ומזולה הוא בגילי. אז זה גם כן נושא שמעניתי. קיצור, זה... בוא נדבר על זה שלמילווקי אין להם שישמור על טייטום ובראון. פלט אאוט, אין להם כלום.
זה נכון. זאת אומרת, באיזשהו מקום משהו מעניין שבוסטון יכולים לעשות, זה לא לשחק תרגילים. כאילו, פשוט ללכת על המצ'אפ הראשוני שלך, ולייצר את היתרון משם. וזה נכון.
עשו את זה הרבה העונה.
זהו, גם כן זה מאוד מתאים לפרסונל שלהם, שהוא לא, כן. לא ממש נהנה מאיזה סינרגיה מטורפת, או רצון כזה לשחק תרגילים מורכבים, לפחות איך שזה היה עד עכשיו, אבל גם אם אתה מסתכל לא רק על הפורדים, אלא גם על ג'רו הולידי ועל דרק ווייט, אין להם, כאילו אנחנו מסתכלים הרבה פעמים בהגנה של בוסטון, ואומרים, אין להם חולשות לתקוף, וזה ממש חשוב. לבוסטון אין גם חולשות אמיתיות בהתקפה מבחינת שחקנים שאתה לא מתחשב בהם, ולאיזשהו אחד, דיברת על כל האופציות השלישיות שהם עכשיו פחות מזה, למישהו יהיה יתרון אמיתי על המגן הישיר שלו, שחקנים הולכים להתחבא על שחקנים שכבר הראו דבר או שניים בליגה הזאת בתור סקוררים, וזה יהיה מעניין לראות אם בוסטון פשוט אומרת פאק את, כאילו כך, ג'רו תוריד את דמיין לילארד לאותיות עכשיו, כאילו, ובוא נראה מה הם יעשו. כאילו, זה התקפה טובה בעיניי. אני חושב שיש שם איזשהו אלמנט של שחיקה מסוים, וגם ראינו את זה בעבר עם בוסטון, שההתקפה הכי טובה שלהם היא רק כזה בסדר, מבחינת ה-PPP שלהם, ה-Points per Possession. במובן של הזריקה הכי טובה שהם מקבלים, זה מיסמאץ' אחד על אחד, זריקה מחצי מרחק, כאילו, וזה סבבה באופן כללי, אבל אם זה הדיאטה שעליה אתה מסתמך, במיוחד בקלאץ', אחרי שעשית את זה כבר כל המשחק, זה נשחק, וזה בעיה, ואני מפחד קצת שהדבר שבוסטון רוצים לעשות, הוא לא הדבר שהם צריכים לעשות. אתה מבין מה אני מתכוון במובן הזה? זה לא הכי בריא בשבילה מה הדיאטה הזאת.
כן, אני איתך, אני חושב שבוסטון בהתקפה, צריכים להיות בלתי יצירים מול מילווקי. כאילו העונה היה להם איזה משחק
שהם
ניצחו במילווקי באיזה 40 הפרש או משהו כזה.
כן.
והבקס באו לשחק במשחק הזה, זה לא כאילו שהבקס באו, אתה יודע, נתנו לכולם להלוך, פשוט לא היה להם שום תשובה לטייטום ובראון. והם לא פתרו את זה, כאילו זה עדיין סימן שאלה. קראודר הוא לא אופציה, לא נראה לי כאילו שהוא אופציה. בואו צ'אמפ, נראה לי רחוק מדי, יאניס אולי יכול לשמור על אחד מהם, אבל אז אתה שוחק את יאניס בהגנה, ויכול להיות שזה חלק גם כן מהמחשבה על הטרייד על לילארד, כאילו בוא ניתן ליאניס שלא יהיה מפוקס יותר מדי בהתקפה, שיוכל להוריד את הרגל מהגז בהתקפה, ושיוציא את כל מה שהוא יכול להוציא עם עצמו בהגנה, ויהיה השחקן הגנה הכי טוב בעולם, כאילו, שזה כן. משהו לגמרי הראה שהוא מסוגל לעשות. אז השאלה היא, איזה סוג של הגנה הם צריכו לבנות סביבם, והאם הם, מי, זה שוב מתקשר לנקודה של מי יהיו שחקנים 4-5, כאילו, או רק 5, למקרה שברוק לופז כן ישחק, ואיך מידלטון יהיה בהגנה, אם מידלטון כאילו יהיה לייביליטי, כמו שהוא היה בעונה שעברה, או שהוא יצליח גם בזכות זה שהוא עכשיו, אתה יודע, פחות יצטרך להיות הפיק אנד רול בול הנדלר המרכזי, אבל להשקיע יותר מאמצים בהגנה. זה שוב מתקשר לכמה הכל שונה, כמה הכל, גם בבוסטון, בעיקר במילווקי, כאילו, הסגנון הולך להיות שונה לגמרי, אין יותר את בד, כאילו הם לא בהכרח ישחקו דרופ, כאילו הגיוני שישחקו דרופ, כי לופז הוא אדיר בזה, אבל כאילו זה השיטה של בד.
אני אגיד שהם משחקים דרופ, וזה, אם קודם הם שיחקו דרופ בגלל שכאילו מתוך מקום של כוח, שזה לא רק ברוק לופז, זה גם העובדה שיש להם את ג'רו הולידיי, או אריק בלדסו, שחקנים כאלה שיכולים לעבור על חסימות, עכשיו הם משחקים דרופ פשוט בגלל שאין להם אופציה יותר טובה מזה, וכדי להחביא חולשות, ולא כדי להעצים את החוזקות. אז ההגנה של מילווקי בהחלט הולכת לקחת צעד אחורה, בגלל לילארד, כאילו הטרנזישן בין, המעבר בין לילארד לבין הולידיי, ונראה איך הם יצליחו להחביא אותו. אני חושב שרוב העבודה של לילארד תהיה בצד השני של הפיק אנד רול דווקא, בתור השחקן ששומר על החוסם, בגלל שהשחקנים של בוסטון הולכים להביא אותו אליהם, בשביל לנסות להשיג את הסוויץ', יותר מאשר לתת לווייט עכשיו להוביל פיק אנד רול עם הורפורד או עם פורזינגיס, בזמן ששני הפורדים הכי טובים, כאילו, אולי דרך נוספת תהיה באמת להביא את טייטום, עכשיו כשאני חושב על זה, להביא את טייטום לחסום את לילארד, אבל אני חושב שלילארד גרוע גם כשומר על החוסם באותה מידה, אז אני לא חושב שזה זה. זה אני חושב שזה סתם עוד דרך כזה לגוון את העניינים, ובפירוש הייתי רוצה לראות את טייטום מוצא דרכים נוספות להיות אפקטיבי, גם כשהכדור אצל שחקנים אחרים, כי זה עוד דרך להניע את הגלגלים של ההתקפה הזאת, כי בדרך כלל שהכדור נמצא אצל שחקן אחד בקבוצה הזאת, הוא הולך לזרוק אותו, אז הייתי רוצה למצוא עוד דרכים אורגניות כזה, אז אולי גם כתאיתום כחוסם, עכשיו אני לאט לאט כזה משכנע את עצמי לעשות את זה, ועוד דבר, אנחנו מדברים על המסירות של, על יכולת המסירה והקבוצתיות של בוסטון, בתור איזשהו משהו בעייתי, העובדה שהספייסינג שלהם הרבה הרבה יותר טוב עכשיו, הולך לעזור להם מאוד. הקריאות שלהם אמורות להיות פשוטות יותר, נקיות יותר, וזה יהיה מעניין לראות אם התוספת של פורזינגיס תאפשר למשחק טיפה יותר לנשום.
מעניין אותי גם מה יהיה עם הקליעה שלהם בפלייאוף. כאילו, כל ידי הוא ידוע כמישהו שהקליעה שלו בפלייאוף יורדת, טייטום מאוד up and down בפלייאוף, כאילו, האפס שלו הם מאוד ups, הדאון הם מאוד down, דרק ווייט גם, והורפורד גם בפלייאוף האחרון היה לו את אדם משחקים של 0-8 דברים כאלה. אני כאילו, מה שעוד מעניין אותי לראות מעבר לתת יודע, ל-X's and O's, זה את הבגרות המנטלית של שתי הקבוצות האלה, כאילו, בעיקר בוסטון. אני חושב שבוסטון, בוא נגיד, לא הוכיחו את עצמן מנטלית בשנתיים האחרונות. וגם מילווקי, כאילו, לקחו אליפות אמנם ב-2021, אבל
המלדאון של מילווקי עבר אליך, כאילו, כבר באיזשהו שלב, אתה זוכר?
כן. זה היה
מלדאון כל כך אפי, שזה פשוט חלחל אליך.
ואנחנו לא מדברים על זה מספיק, אני חושב, כאילו, זה היה באמת משחק 5 ומשחק 4, מול מיאמי השנה, שיאניס שיחק בהם, היו שניהם הפסדים, פשוט כאילו שאני לא זוכר קבוצה בקליבר הזה מרשה לעצמה להפסיד ככה. אז לשתי הקבוצות האלה יש כאילו קוף על הגב במובן הזה. ויהיה גם מעניין לראות איך הם יתמודדו עם זה. אז בקיצור, לסדרה הזאת יש הכל. ואני עוד לא יודע כאילו איך, איך, כאילו גם צריך לראות באמת איך, איך הם נראות בפועל, אבל אני לא יודע איך עדיין בכלל אפשר להגיד מי יותר טובה ממי, או מי, כאילו אתה יש לך איזושהי נטייה כרגע?
כן, אני גם לא חושב שסיימנו לדבר, אני חייב לשמוע אותך כאילו מול, כאילו לגבי לא הסגלים, הטופ-אנד טלנט, כאילו נראה לי שהוא יכריע את הסדרה הזאת, אני חושב, אני הולך עם מילווקי פשוט בגלל שיש להם את השחקן הכי טוב, והשחקן השלישי הכי טובים, והשחקן השלישי הכי טוב יותר קרוב לשחקן השני, יותר קרוב, לילארד יותר קרוב לטייטום בעיניי, ממה שטייטום קרוב ליאניס, והאג' הזה כל כך גדול לטובת מילווקי, יש להם שני שחקנים שיכולים להיות בקלות השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, ולבוסטון יש שחקן אחד כזה, עכשיו ברור שהמנעד פה ישחק תפקיד ויהיה לבוסטון איזו התפוצצות אחת ויהיה ללילארד איזו התפוצצות, אנחנו לא יכולים עכשיו לנחש את, את הדברים האלה, ובמובן הזה גם, גם סדרה של שבעה משחקים זה small sample size, אבל אני פשוט הרבה, אתה חייב להאמין כאילו שלמילווקי יש יותר מה, מה למכור מבחינת השחקנים שמביאים אליפויות כאילו,
זאת נקודה
מעולה. כל השאר אתה יכול באמת לשחק, כאילו, כל השאר אולי באמת אפילו יותר נוטה לבוסטון, אני לא יודע, אבל בעיניי זה הדבר, זה הדבר שאני מתחיל ממנו.
זאת נקודה מעולה, וזה באמת מתקשר לשינוי של, של מילווקי, כאילו, בזהות שלה כקבוצה, כאילו, זו קבוצה שבעונה שעברה ובעונות האחרונות, דיברתי על זה, כמו קבוצה שעושה בונקר, כאילו. היא עושה בונקר, ואז היא ממוצעת בהתקפה, וזה מספיק לה. ואם יש ימים שהבונקר נפרץ, אתה יודע, כאילו פתאום הקבוצה השנייה קולעת שלשות וזה, אז אין להם את הווריאנס ההתקפי, כאילו, כדי להתמודד עם זה. אתה אומר, אוקיי, אם הקבוצה היריבה קולעת 38% משלוש, אז מילווקי תפסיד, כי כאילו, הם לא מספיק טובים התקפית כדי להתמודד עם זה. ועכשיו, זה הפוך. כאילו, זה, הם יהיו הקבוצה שיכולים להיות לה התפוצצויות, על בסיס, כאילו, יומי, כי דמיאן לילארד שם, ודמיאן לילארד הוא פשוט שחקן ש, שיכול להתפוצץ ל-70 בערב.
יובל, איזה כיף זה הולך להיות, מתרגש. אני איתך לגמרי. אני רוצה להוסיף משהו אחד אחרון, כאילו לפני, אם אתה... אגב, אנחנו מפצלים את הפודקאסטים, שיהיה לך ברור,
אז בפרק הבא זה בכלל אני לא מושג מה יהיה, בהקלטה הבאה אני בכלל לא יודע איך...
אנחנו נקליט עכשיו ונפצל את זה. אני רוצה להגיד על, לא על לילארד, על, על המאמנים ועל הסגלים הקצרים, שזה נקודה שהיא מאוד עדינה ואני לא יודע אפילו מה היא אומרת כרגע, אבל כשמאמנים מגיעים לפלי אוף, הרוטציות מתקצרות, והרוטציות מתקצרות בגלל שהם צריכים לשחק עם שחקנים, שהם, גם בגלל מה שדיברנו עם החולשות, אבל גם בגלל שמאמנים מרגישים בנוח עם מי שהם מרגישים בנוח, וזה מזכיר את האמירה של פט ריילי, צחק עם 8 שחקנים, תסמוך על 7 מהם, וזה משהו פסיכולוגי כמעט אצל המאמנים, הם רוצים שהשחקן שנמצא על המגרש לא יהיה שחקן שבגללו הם יפסידו, או אם בגללו הם יפסידו תהיה הצדקה לזה שהוא היה על המגרש, כי הוא אחד השחקנים הכי טובים שלי, אז הם מצמצמים, הם נפטרים מכל מי שהם קצת מפחדים ממנו, ומה שזה אומר זה שהשחקנים שעל המגרש הם בקפסיטי יותר נמוך, הם פשוט, אתה שחקן פחות טוב ב-42 דקות, ממה שאתה ב-36 דקות, או ב-32 דקות, זה פשוט, איך שהגוף שלנו, וגם אם אתה בכושר הכי מטורף בעולם, ובקבוצות האלה, יש כמה מהשחקנים בכושר הכי פסיכי שאתה יכול לראות, משהו, בעייפות שלך, אתה רץ פחות, ואתה מקבל החלטות פחות טוב, זה יכול להיות באחוז אחד, 5% או 20%, אבל זה קורה, אתה פחות טוב, אתה, יאניס, ב-42 דקות הוא 85% יאניס, וכן הלאה, סתם זרקתי, ובמיוחד בהקשר של המלטאון והדברים האלה, המנטליים, אני חושב שזה משהו לשים לב אליו, שוב, נקודה מאוד אמורפית, לא אמרתי לטובת מי זה הולך ליפול, אבל אני חושב שזה ישחק תפקיד מאוד מאוד משמעותי כאן.
כן, אני חושב שההיררכיה בשתי הקבוצות האלה היא, היא מאוד... שברירית כרגע, כאילו היא מאוד גם כבישה ומוכנה, כאילו יש הרבה בסיס לשינויים, כאילו בעיקרון אם אתה צריך לזה, אז אני אומר אוקיי, פייטון פריצ'רד, כאילו זה השחקן השביעי של בוסטון, ואז אתה יודע, אפשר אושי בריסט, אפשר לוק קורנט, לא יודע, וויניאן גבריאל, כאילו אפשר למצוא מי יש 8, 9, 10, ואצל מילווקי זה באמת קרה פשוט, ואני חושב גם שיש איזשהו קטע, נגיד אצל הלייקרס בעונה שעברה, זה עבד בכיוון השני, שבגלל שהעונה הרגילה היא כל כך ארוכה, וההיררכיות מתבססות בעונה הרגילה, השחקנים שיצאו מהרוטציה בעונה הרגילה, קשה להם לחזור בפלייאוף. אם פתאום אתה יודע, מליק ביזלי יוצא מהרוטציה, אז לא בטוח שיצליחו להחזיר אותו בפלייאוף, למרות שיכול להיות שיצטרכו אותו. ובלייקרס של העונה שעברה, בגלל שהם שינו את כל הרוסטר באמצע העונה, ההיררכיה הזאת לא התקבעה, ואז פתאום קיבלו, לוני ווקר פתאום נותן משחק, ואצ'ימורה נותן משחק, ושרודר נותן משחק, וריבס נותן משחק, וכאילו, לכולם הייתה תחושה של, אוקיי, אני יכול, יש לי את ההיררכיה עוד לא התקבעה, אז אני כאילו יכול לבוא ולתת את המשחק. במובן הזה, כאילו, זה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות במהלך העונה, מי יתקבע ברוטציה, את שתי הקבוצות האלה, את בוסטון זה קצת יותר, נראה לי יהיה מסודר, אבל במילווקי זה מאוד מאוד מעניין יהיה לראות מי ישתלט על העמדות 5, 6, 7, כאילו, כאילו פורטיס כנראה יהיה 6, אבל מי יהיה 5, 7 ו-8, ואז...
כן. באמת הפחדת אותי עם ברוק לופז יחסית, אני חושב שמילווקי יצטרכו, כאילו, אני מסכים שמילווקי יקבו לקבל יותר מהשחקנים האלה.
אני הייתי בטוח שמילווקי יחכו עם הטרייד ויעשו טרייד על לופז, אחרי שכבר יהיה אפשר לעשות עליו כאילו טרייד, ישמרו את הבחירות שלהם ויעשו טרייד על לופז ולא על הולידי, אבל הם עשו אחרת. כאילו אני היה לי בראש כזה, אתה יודע, על לופז ובחירה על קוזמה, כאילו משהו כזה. זה חשבתי הטרייד שהם יעשו, כאילו שזה יותר שמרני מן הסתם ממה שהם עשו, וזה יותר שומר על המהות של הקבוצה כמו שהיא הייתה.
אין להם שליטה על הבחירות שלהם בכלל? לא נשאר להם כלום?
עכשיו יש להם שתי בחירות סיבוב שני שהם יכולים להעביר.
בסדר.
זה הכל. כי הם הביאו איזה 5 על ג'יי קראודר בעונה שעברה.
דש.
אז במובן, כאילו, הסיכוי היחיד שלהם לעשות שיפור דרך טרייד זה עם בואוצ'אמפ יהיה, או אנדרי ג'קסון יהיו כאילו איזה שהם יתגלו כאיזה משהו ואז הם יעבירו אותם. אבל אז אתה מוותר על הנכסים הצעירים היחידים שיש. קיצור, זאת הקבוצה, בגדול.
כן.
גם בוסטון, זאת הקבוצה, לא רואה אותם מבטרים על עוד, יש להם עוד איזה שתי בחירות שהם יכולים להעביר, אבל לא רואה אותם עושים את זה.
תחזית שלך, אם תהיה סדרה של 7 משחקים, וכולם רואים?
אני חושב שבוסטון.
בוסטון?
כן.
ב7?
זה כבר תלוי למי יש תרון בטיעות, זה, אבל כן, נגיד 7, כי זה באמת קרוב, ואני גם חושב שהפער בין טייטום ללילארד, כמו שאמרת מקודם, הוא אולי קרוב יותר ממה שטייטום קרוב ליאניס, אבל הוא לא כזה רחוק. כאילו, טייטום יותר טוב מלילארד, משמעותית. וג'יילן בראון הוא, לא יודע,
אני מסכים, כן, ג'יילן בראון הרחק מאחור בעיניי, אבל אני מסכים לגבי כל השיחה של לילארד טייטום, יאניס, אני יכול להבין למה אוהד של בוסטון אוהד התעצבנו עלינו על מה שאנחנו אומרים, כאילו יש
את זה. כאילו טייטום הוא, יש ערבים שהוא נראה שחקן הכי טוב בעולם, בעיניי, כאילו יש, זה, בסדרה מול הנץ נגיד, לפני שנה, הוא היה נראה שחקן הכי טוב בעולם.
די. יובל די. אני סתם, אני לא מסכים איתך. כאילו, היה
נהדה. בימים שיוקית לא נראה כמו
שנראה. ג'ימי באטלר גם כן היה השחקן הכי טוב בעולם. יופי, בסדר.
לערב אחד, כן.
אני אשאל ככה, ועכשיו אני מקשה לך פעם אחרונה להיום. אמרת 7 משחקים לבוסטון. אם לא 7 משחקים, למה אתה יותר קרוב לבוסטון ב6, או למילווקי ב7? אתה מבין למה אני שואל, כאילו זה חשוב.
שאלה פילוסופית.
זה סתם כדי להבין מאיפה אתה בא.
אני חושב שבוסטון, כאילו אני לא משנה את ה... כן, אני חושב שבוסטון.
אז גם אני בלי לדעת את הביתיות, הייתי לוקח הפוך, הייתי לוקח את הבקס ב7, ואם לא הבקס ב7, אז הבקס ב6, ואני באמת חושב שזה פשוט בגלל הפער בפסגה, וזה כמובן תשובה מאוד מאוד קטנה, אבל נתנו לכם 50 דקות של התשובה הארוכה, אז כאילו...
כן. והלוואי ונקבל את הסדרה הזאת, זה באמת כאילו...
וואי.
אולי באינסיזן טורנמנט. יעשו שיהיה, שנקבל את זה כבר באינסיזן טורנמנט אולי. בגמר של הזה.
מה זה אינסיזם?
שיהיה פריוויו.
בחייך. אכפת לי. אנחנו עכשיו...
לפחות לא צריך לחכות עד פאקינג מאי, יוני, שלא לחכות לקבל
את זה. הם ישחקו כאילו בעונה הרגילה הזה, בסדר, נראה מה הם יראו לנו.
אף אחד לא אכפת מזה, אף אחד לא אכפת מהעונה הרגילה, ובטוח גם לא, בבטוח, אני בטוח שהם ינוחו, תמיד ייתנו למידלטון לנוח, או למישהו לנוח,
כן, אתה חושב שיש שם
זה כאילו, הם לא ירצו גם, ממקום שהם לא רוצים להראות את כל הקלפים שלהם בעונה הרגילה.
אני פשוט כל כך סקרן. כאילו הייתי משחק, לא חשוב. אנחנו עכשיו נעבור לשלב הבא שלנו בפודקאסט נפרד, נכון?
כן, נפצל. אני אפרד ממכם לעת עתה ותמשיכו ממש עוד כמה רגעים.
בשבילנו זה עוד כמה רגעים, נראה. ביי ביי.